בוקר טוב, אנחנו בפרק ב' בהלכות יסודי התורה. זה פרק שעוסק בענייני מעשה מרכבה, ואחר כך ג' ד' עוסקים במעשה בראשית. אמרנו שמתאים פה ללמוד את זה, כדאי ללמוד את זה בגלל חשיבות הדברים, ומתאים פה ללמוד את זה בגלל ש... הרמב״ם רואה בהכרת המציאות של המלאכים בסיס בשביל להבין את המציאות של הנבואה. אז דיברנו אתמול על הרמב״ם התחיל במצוות אהבת השם ויראתו, ובזה הוא גם יסכם בסוף את פרק ד', שמתוך התבוננות בנמצאים אנחנו אדם מגיע לאהבת השם ולראתו על פי הדעה, על פי האהבה. ואז הוא מתחיל לפרט את המציאות, שלושה חלקי המציאות, המלאכים, השכלים הנבדלים, כן, זה החלק הראשון. החלק השני, הגלגלים, גולם וצורה, שלהם יש נפש ושכל גם כן. והחלק השלישי זה היסודות, כל הנבראים. משני החלקים האחרים הם שייכים למעשה בראשית. הפרק הזה עוסק במציאות המלאכים. אז הרמב״ם הסביר שהמלאכים הם רוחניים, צורות נפרדות, והסביר את הבדלי המדרגות שהם הבדלי עילה ועלול, שכל עילה יודעת את בוראה יותר, שהשם הוא העילה הראשונה, עילת הכל, ממנו שופע הכל, ממנו שופעים קודם כל המלאכים, ומהם שופעים גם שאר הנמצאים. והעניינם של המלאכים זה פשוט גופים רוחניים, לא גופים, אלא מציאות רוחניות, צורות רוחניות שיודעות את השם. עכשיו הוא מגיע לדבר על הקדוש ברוך הוא וידיעתו. כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה ראשונה, אני קורא בהלכת את, כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה ראשונה, עד יתוש קטן, שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתו נמצאו. כן, כמו שלמדנו בתחילת פרק א', יסוד היסודות ומוד החוכמות, הכל נמצא מכוח השם, עד פרטי האישים של המינים הקטנים ביותר, גם יתוש קטן. ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל, ואין דבר נעלם ממנו. הכל בעצם נובע ממציאותו, קיום כל הדברים נובע ממציאותו, מצורה ראשונה, מהמלאך, ממדרגת חיות הקודש ועד ליתוש קטן שיהיה בטבור הארץ. טבור הארץ זה מרכז הארץ, הם תפסו שכדור הארץ הוא במרכז, במרכז המציאות, וסביבו יש גלגלים שבהם נעוצים הכוכבים. אז עד מהחלק העליון ביותר של הגלגל העליון ביותר עד למרכז הארץ, לטבור הארץ שיש שם יתוש קטן, הכל השם יודע. וכיוון שהכל נובע ממנו, אז הוא גם מכיר את הכל. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה, ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנו יודעים שאין אנו ודעתנו אחד, אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה, כן, אילו הוא היה חי בחיים ויודע בדעה, היו שם מלאות הרבה, הוא וחייו ודעתו. ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. כן, הזכרנו את זה כשדיברנו על אחדות השם. כשאנחנו אומרים שהשם אחד, אז מתחייב מזה שאנחנו לא מייחסים לו שום תואר, שום מידה ושום תואר, כולל ידיעה או חיים וכדומה, כמשהו נוסף על עצמותו. אנחנו לא אומרים שזה משהו נוסף על עצמותו, אלא הוא וחייו ודעתו זה אחד. אם תאמר שהוא מורכב בעצם, שיש לו את החיים שלו ויש לו את הידיעה שלו ויש לו את המציאות שלו ויש לו את וכולי, החוכמה והיכולת, אז בעצם אתה מדבר על הרכבה בקדוש ברוך הוא חלילה, ואתה מדבר על מציאויות שונות, מוגדרות, הגדרות שונות רוחניות שמאז ומעולם היו. אתה בעצם מדבר על אלוהות הרבה, כמו שהרמב״ם אומר פה.
גם היום משהו, גם היום לא מנהים את זה.
למה? ממש ככה, אנחנו, אדם הוא מורכב, האדם, יש את האדם, יש את ה... אנחנו יודעים שהאדם יכול להימצות ויכול לא להימצות, יכול להיות קיים, יש את מציאותו, יש את... ויש אותו, אבל יש פה אפשרות בעצם, שהוא יכול להתקיים ויכול לא להתקיים. אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא מחויב המציאות, המציאות זה לא משהו שאפשר שיתקיים, ובפועל הוא, זה לא שיש איזו הגדרה, איזו מהות לקדוש ברוך הוא, מהות לסיבה הראשונה, וכרגע אנחנו אומרים שהוא הסיבה הראשונה שנמצאת, אלא מהותו והוא ומציאותו זה דבר אחד, והכל מחויב, ואי אפשר בכלל לחלק בזה שום חילוק, ואי אפשר להגיד הוא יודע וידיעתו לא משתנה, ולא, אין בו שום שינוי, הוא פשוט כמו שהוא מחויב המציאות. לכן לבוא ולהגדיר, עכשיו הוא חי, זה לא שייך, כי גם לא שייך אצלו מיטה, זה לא שייך בכלל להגדיר אצלו מושג אחר, זה האחדות הפשוטה שאין בו שום הרכבה. לכן כשאומרים בעצם חיים, הרמב״ם מעריך במורה, אומרים שהוא חי זה רק לשלול ממנו את המוות, שאומרים שהוא יודע זה לשלול ממנו את החיסרון של היעדר הידיעה. לא שאנחנו מבינים מהי דעתו, כי אנחנו לא משיגים את עצמותו. אנחנו לא משיגים ממנו לא את אמיתת קיומו, לא את אמיתת עצמו, לא את דעתו, לא את חייו, לא את שום דבר. כי כל הדברים האלה זה, אצל הקדוש ברוך הוא זה בעצם אחדות נבדלת שאין כמותה ואי אפשר לתפוס אותה. זה מה שהוא אומר פה, שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא אמר שרק השם יודע את אמיתו כמו שהיא, וזה לא בדעה שהיא חוץ ממנו, זה לא שכשאנחנו נדבר עליו אנחנו לא, או שאנחנו מדברים אנחנו צריכים לדעת, שאנחנו לא אומרים שהוא יודע את עצמו, וכאילו אפשר שלא ידע את עצמו, וכאילו יש פה איזה משהו נוסף כמו אצל אדם, אלא במהותו הוא יודע את עצמו, במהותו לא חסר לו הכרת עצמו והכרת כל מה שנובע מאיתו, כל המציאות כולה. ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו, כמו שאומר הרמב״ם. נמצאת אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה, אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. זאת אומרת, להכיר את דעת השם, זה בעצם להכיר את השם בעצמו, שהוא היודע והוא ידוע והוא הדעה. ואת זה אי אפשר להשיג, כי אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. אנחנו דיברנו, כשדיברנו על העולם הבא, שדיברנו על התעצמות הנפש וקיום מושכלה, ש... האחדות הזאת של היודע עם הדעה והדעה הידועה זה משהו שקיים גם בשכל האנושי, שהשכל בכל מידע בפועל, אלא שאת ההבנות, את השכל האנושי אנחנו יש לנו, אנחנו משכילים ואנחנו מבינים את הדעות, יש לנו את היכולת להשכיל, יש לנו את השכל ואנחנו יודעים דעות בשכל, וכשאנחנו יודעים דעה, אז בעצם היא השכל שלנו, והיא המשכיל בפועל שלנו. וככה אדם, דיברנו על זה שקיום הנפש וקיום השכלה, זה בעצם ידיעת הדעות הפרודות, העליונות, בגלל שהצורות בעצם של כל הנמצאים החומריים, הן לא קיימות בעצמם. זה הרמב״ם אומר, אנחנו נראה בפרק ד', שאומר, הצורות של כל החומרים תחת גלגל הירח, או אפילו של הגלגלים, הן בעצם לא קיימות בלי הגוף שלהם. אנחנו יכולים לחשוב עליהם, ולצייר אותם בדעתנו, אבל אין לזה קיום באמת. זה רק בדעתו של אדם, כביכול, קיים. אבל במציאות זה חייב להיות ביחד עם הגוף. וכשאין גוף, אין אותם. עם אלה גם אין נצחיות על ידי ההשגה שלהם. אלא רק על ידי השגת הקדוש ברוך הוא והמלאכים. להשיג את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא אי אפשר. אבל להשיג את כל סודות, מעשה מרכבה, להשיג את המציאות הרוחניות, זה כן יש אפשרות. דעת האדם מתערבת עם מעלת האישים, שמעלתם קרובה ממעלת דעת האדם. כל התורה כולה מכוונת לדעת את השם. לדעת, כן? האם כל הלכה והלכה זה דעת השם? לא. אנחנו נראה בשמונה פרקים איך שכל המצוות כולם הן באות להשלים או את המידות, להקנות שלמות המידות או את שלמות הדעות. יש מצוות שהן מלמדות על כל הרעיון של מצוות של עבודה זרה, ויסודי התורה ודאי זה דעת את השם. גם האיסורי עבודה זרה זה להרחיק מדעות לא נכונות. והרבה מצוות הן באות להקנות את הדעות הנכונות שהן הדעות שאנחנו עוסקים בהן. להכיר שהשם הוא סיבת המציאות והכל נמצא מהמיטת המצוא. זה בדיוק לדעת את השם. להיות מודע כל הזמן לזה שהעולם לא יכול להיות קיים מבלעדיו לרגע, והוא קיים בהשגחתו, ברצונו וקיומו. והקיום הזה יש צורה שהוא מושפע מהקדוש ברוך הוא, דרך המעלות האלו, עשר המעלות של המלאכים, ובעצם יש סיבה למעלה מסיבה, וכולם יודעים את הבורא ברוך הוא, וגם האדם, אם הוא, ככל שהוא מרוכז יותר בדעת השם, ופורש מהעיסוקים החומריים ומתעלם מהם, או אפילו כמובן צריך להשתמש בהם, הרמב״ם אומר, הרפואה היא עבודה גדולה, תיקון המידות הוא חשוב, הוא קריטי, הוא מרומם את האדם להיות, כן, לעבוד את השם בצורה בריאה ומתוקנת, ובעיקר זה מאפשר לו לתקן את מידותיו ודעותיו, להשיג את השם באופן מעמיק יותר, מופשט יותר, נכון יותר. ראינו שמשה רבנו הכיר את השם כמו וראית את אחוריי, והבדיל אותו משאר הנבראים. לא חושב שכל אחד מאיתנו מסוגל להבדיל את הבורא בצורה ברורה, בטח לא מודעת כל הזמן, מהצורות העליונות וכדומה, שבקושי אנחנו תופסים אותם. אז זה עבודה גדולה שצריכה הרבה חוכמות. הרמב״ם אומר, זה, כך הוא אמר אצלנו בהקדמה, זה תכלית החוכמות כולם. המעשה בראשית זה מעשה מרכבה, שזה דעת השם. כן. אתה אומר שמצוות התורה הם רצון השם. איך אפשר להבין את רצון השם? פשוט, המצוות האלו הם רצון השם מאיתנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את האדם בצורה שהוא יכול להתעלות ולדעת את השם. רצון השם שאנחנו נהיה ברואים כמו שאנחנו, ושיהיה לנו את היכולות להשתלם כפי היכולות שהוא טבע בנו, ואלה המצוות שישלימו אותנו. רצון השם שנשתלם, שנדע אותו. כן. עכשיו, באמת שאנחנו, אני אסביר. אני אסביר. כשאנחנו באמת חוקרים באושיות המציאות, למה בכלל השם רוצה שנדע אותו, אין לנו תשובות לדברים האלה. אין יכולת לדעת, הרמב״ם אומר, למה השם ברא את העולם, מה התועלת שהוא בורא ומחיה את העולם, מה, הרי זו תשובה שאסור לענות עליה, הרמב״ם אומר. לענות עליה פירושו של דבר, להגדיר שאתה מבין את הרצון האלוקי, ואתה מגדיר איזה משהו שכביכול היה חסר לו. כן, כשאתה בא ועונה. אנחנו, מה שאנחנו צריכים להגיד בשאלה כזאת ובשאלות מעין אלו, של כל יצירת הבריאה ומה החפץ לשם הבריאה, לדעת שיש לו תכלית ורק הוא יודע אותה. כן, חלילה להגיד שהוא עושה פועל הבל. הוא עושה את זה לתכלית ויש בזה עניין, ויש בזה מעלה, אבל רק הוא יכול להבין את זה. אסור לענות לזה תשובה, לפי רמב"ם. זה דבר שאתה לא אומר מה, אתה לא מבין את הרצון ולמה הוא רצה לעשות לו דירה בתחתונים. זה אסור לענות, אבל עצם זה שהוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים, זה ברור. הנה, הוא נתן לנו תורה, והוא רוצה שנדע אותו, וזה התכלית של המציאות, הכלל האמין האנושי ידע אותו למקטנם ועד גדולם, ויגיעו לשלמותם, ויגיעו לתכלית של לדבק בו, שזה הערך העצום ביותר, וכך המציאות מגיעה לשלמותה. אז כל מצווה ומצווה, אנחנו מבינים את רצון השם בה, אנחנו מבינים מה תכלית האדם, אנחנו לא מבינים למה השם ברא בכלל את העולם ורצה באדם, אבל רואים את השלמות של מעשיו. אנחנו נראה שהרמב״ם עוסק בתכלית הבריאה, בהקדמה למשנה, תכלית הבריאה, אדם חכם וטוב, שבאופן רחב יותר זה אומה יודעת את השם, באופן רחב יותר זה האנושות כולה שיודעת את השם, כמו שהיינו בימי אותו משיח. אז מה זה התכלית? שם הרמב״ם לא עוסק במה הסיבה שהשם ברא את העולם, אלא מה שלמותו של העולם, הקדוש ברוך הוא ברא פה יצירה, מה השלמות שלה, למה היא נועדה, לאיזה שיא יכולה להגיע. התורה היא בעצם ההדרכה של הקדוש ברוך הוא להביא את המציאות לשיא שלה, לדעת את השם, שזה הערך העליון שלה. אז אנחנו מבינים איך המצוות, כן, הרמב"ם מסביר, אנחנו מבינים איך המצוות מביאות לזה. אנחנו לא מבינים את למה בכלל השם צריך שנעשה מצוות, ובכלל למה צריך גם בשלמות של המציאות. אבל זה שככה המציאות שהוא ברא ורצה בה לסיבות שהן סיבות אצלו, אנחנו מבינים איך היא תתקדם ותשתלם, זה אנחנו מבינים. כן? המצוות האלו הן אלה שמביאות את האדם ואת האנושות, את ישראל, את האנושות לשלמות שלה. אנחנו חוזרים פה אז אחדות השם, יש פה בעצם, הרמב״ם מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הנמצאים, זה היסוד העשירי אצלנו בהקדמה, והוא מסביר שזה שהוא יודע את הנמצאים זה בידיעת עצמו, והוא ודעתו אחד, ואי אפשר להשיג את זה. אי אפשר להשיג את מציאותו הנבדלת, שהיא אחת פשוטה, שאנחנו לא מכירים אחד כזה, ולא מכירים מציאות כזו, ולא מכירים את ריבונו של עולם, ולא יכולים להכיר את זה, וזה דבר זה אין בכוח הפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. אני רק שוב מדגיש, הנקודה שאנחנו לא מכירים, זה לא עצם אחדות היודע ידוע ודעה, שזה דבר שקיים גם באדם. אלא, כן, לא, הרמב״ם לא בא להגיד פה, כמו שאולי יכולה להיות איזו הבנה שטחית, שכאילו אני מדבר פה על שלושה מושגים שאי אפשר להבין למה הם מתאחדים. כאילו, חלילה, שככה הנוצרים אמרו. כמו שיש בספר הוויכוח, שהרמב"ן אומר שהם אומרים שהשלושה הוא אחד ואי אפשר להבין את זה. שם אי אפשר להבין את זה כי זה שקר, כי שלושה הם לא אחד. פה ודאי שמדברים על מושג אחד, שאפילו בדעת האדם בפועל, הדעה והידוע הם אחד עם היודע בפועל. זה השכל מושכל ומושכל, זה בעצם התוצאה של כל תהליך שכלי, אנושי אפילו. אלא מה שאי אפשר להבין, אי אפשר לדבר על הדעה של השם. אי אפשר לדבר על השם כי יודע, ואי אפשר לדבר על השם כי ידוע, ועל כל הידיעות שגם כן, שהוא יודע את העולם, שזה כולל גם את כל ידיעות הפרטים שנובעות מידיעתו את עצמו. זה מה שאי אפשר להגיד. אני אומר דעה, אבל זה רק בשיתוף השם. אמבה מסביר את זה מאוד יפה ומאוד נבוכים. דבר שאנחנו קצת מעריכים, אולי ניכנס לזה עוד מעט. שפשוט צריך לדעת שהדעה האלוקית והדעה האנושית אין קשר ביניהם אמיתי. זאת אומרת, אין זהות ביניהם. כמו שככה לגבי כל המושגים. המציאות אין אמיתת אימצו, כי אמיתת כל הנמצאים. שהם כולם תלויי המציאות, והוא מחויב המציאות, ואי אפשר להשיג את ה... אנחנו לא מכירים מציאות כזאת מחויבת. ואחדותו לא כשום אחד האחדים, כמו שלמדנו. וגם ידיעתו וחייו, שאנחנו מייחסים לו, או יותר מדויק, אנחנו מייחסים לו את זה בדרך השלילה, כי אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו רק רוצים לשלול ממנו את החסרונות של חוסר הדעת וחוסר החיים, שאצלו החיים הם נצחיים, מציאות נצחית ולא דבר אחר ממנו, ומילא לדבר על הדעה שלו זה דבר שאין בכוח האדם להבינו ולהכירו על בוריו. ולפיכך אומרים חי פרו וחי נפשך, ואין אומרים חי השם, אלא חי השם, שאין הבורא וחייו שניים כמו חיי הגופות, החיים, או כחיי המלאכים. אפילו אצל המלאכים, בעצם כשאתה אומר חיי זה נשמח, זה החיים של פלוני, בגלל שיש את פלוני ויש את החיים שלו. והרמב"ם אומר, אצל כל הגופים שיש להם חיים, ואפילו אצל המלאכים, החיים הם משהו נוסף על עצמותם. הם יכולים להיות קיימים והם יכולים להיות לא קיימים. הם יכולים להיות חיים ויכולים להיות לא חיים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא החיים של השם חלילה, לא אומרים חי השם, אלא חי השם. חי השם כי הוא חייו. ואין לנו השגה בחיים הללו. לפיכך, אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעם. לפיכך, מפני שהוא יודע עצמו, ידע הכל, שהכל נשמח בהווייתו לו. לא. עד כאן בעניין הידיעה, אבל צריך להדגיש פה עוד נקודה, שנובעת מפה, והיא מתבררת בהלכות תשובה, אנחנו נעיין בה בפנים, בעזרת השם, אחרי שנראה את הדברים בשמונה פרקים, הפרק השמיני. אבל... יש פה עוד נקודה חשובה. היה אפשר לטעות, לחשוב, כמו שחשבו הפילוסופים. הרמב"ם מדבר על זה בחלק ג' פרק כ' במורה נבוכים. אני אקצר, לא נקרא בפנים אולי. הם אמרו, כן, השם יודע את הנמצאים בידיעת עצמו, שנובעים ממנו, אבל ממילא הם הסיקו שהוא יודע רק את המינים ואת הכללים ואת החוקים המתחייבים מאיתו, והוא לא יודע את האישים, את הפרטים, את אלו שמתאפשרים בעצם הקיום שלהם מחיוב הכללים שהוא מחייב. אז הוא לא יודע את הפרטים. הם תפסו מה, אם הוא יודע את הפרטים, הפרטים הרי משתנים. ממילא ידיעתו משתנית, הוא יודע... כשדבר נמצא, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא נמצא, וכשהוא עבד, הוא יודע שהוא עבד. לכאורה, אם הוא יודע את הפרטים, זה אומר שהם משתנים. זה אומר שידיעתו תשתנה. אז הרמב״ם אומר שפה הפילוסופים נפלו... הבעיה שמשתנה זה גם שלא שלימה, וגם בעצם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משתנה. אתה אומר שהוא מורכב, אתה אומר... הם תפסו שהוא ודעתו אחד, נכון, ופה הרמב״ם בדיוק מאשים אותם. הוא אומר, דווקא אתם הפילוסופים, שאתם חינכתם את כולם והעמקתם והוכחתם שהוא אחד פשוט שלא כשאר האחדים, וידיעתו לא כידיעת בני אדם, איך אתם נופלים ואתם בטעות הזאת, של להגדיר את ידיעת השם כידיעת אדם כדי לשלול אותה ממנו. זאת אומרת, אני אסביר את הדברים. למה הם בעצם, הרמב״ם אומר, מה הבעיה שלכם? הרמב״ם אומר, ברור שגם כל הדברים האפשריים במציאות וגם כל האישים, כולם קיימים מאמיתת השם. אלא מה? מה אתם אומרים? הידיעה של הקדוש ברוך הוא, אם הוא ידע את הפרטים, הידיעה משתנה. זאת אומרת, אתם בעצם מגדירים שידיעתו של הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים עליה במינוחים של ידיעה אנושית, שכמו שאתם מכירים ידיעה, מגדירים הגדרה של ידיעה, ואז אתם אומרים שידיעה כזאת אין לקדוש ברוך הוא, ומזה אתם מסיקים שבעצם אין לו ידיעה בפרטים. הוא יודע רק את הכללים. הכל מתוך שאתם לוקחים את הידיעה שלו ושמים אותה על שולחן הניתוחים וחושבים שאתם מבינים משהו, אבל הרי אתם לימדתם, ככה הרמב״ם אומר שם, הוא אומר, אתם בעצמכם לימדתם שלא שייך לדבר על ידיעה חוץ ממציאות השם. משהו נוסף על עצמותו ואי אפשר להשיג אותה, אז מה שייך בכלל? כן, הוא מתאר את הבעיה, איך שהם התבוננו בידיעה ואמרו שהוא לא יודע את הפרטים, כי אז צריך שהיא תשתנה, וגם היא תתעלה בדבר שאין לו תכלית, כי הם הבינו שהפרטים משתנים בצורה אינסופית, וכו', וכמה טענות. אומר הרמב״ם, ואשר אומר אותו אני הוא, שסיבת כל מה שנכשלו בו כולם הוא, סימם בין ידיעתנו וידיעתו, התברך יחד. ותעיין כל קט בעניינים נמנעים בידיעתנו, כן, מה שאצלנו בידיעה שלנו משהו בלתי אפשרי, תחשוב שהוא מחויב בידיעתו או יסופק עליו העניין. וצריך שנרבה להוכיח הפילוסופים על זאת השאלה יותר מכל אדם. למה? שהם בערו במופת שעצמו יתברך אין ריבוי בו ולא תואר לחוץ לעצמו, אבל עצמו מדעו ומדעו עצמו. והם הם אשר בערו במופת ששכלנו וידיעתנו מקצרות להשיג אמיתתו עצמו, כפי מה שהיא, כמו שבערנו. ואיך יחשבו שישיגו ידיעתו, וידיעתו אינה דבר חוץ לעצמו. אבל זה הקיצור בעצמו, שקצרו ידי שכלנו מהשיג עצמו, הוא הקיצור מהשגת ידיעתו בדברים, איך הם? זה שאנחנו לא יכולים להשיג את עצמו, זה בדיוק הסיבה שאנחנו גם לא יכולים להשיג, איך הוא יודע את הפרטים. שווה לקרוא את הדברים האלה, אולי נראה את זה גם ב... שנראה את התשובה של הרמב״ם על הידיעה והבחירה, אבל הוא אומר, אבל זה כבר מה שבירו הנביאים ואמרו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, נאום השם, כי גבו שמיים הארץ, כן גבו דרכיים דרכיכם, מחשבותיי מחשבותיכם. והרמב״ם מסביר את זה, ומסביר ממילא, הוא מראה שהתורה מדברת על האפשרות גם כן, על יש בחירה וקיים אפשרות של... של פרטים ומקרים בטבע, אבל זה לא, וידיעת השם לא מכריחה את זה. למה? כי ידיעת השם וידיעתנו הם בעצם נאמר, קוראים להם ידיעה בשיתוף השם בלבד, הם לא אותו מושג. וזה הנקודה שרציתי להוסיף פה, שכשהקדוש, כשהרמב"ם מתאר את ידיעת השם כידיעה שהוא יודע את כל הנמצאים מתוך ידיעת עצמו, וככה גם השגחתו על הנמצאים, זה מתוך ידיעת עצמו נובע כל הקיום וההשגחה, כל הדברים האלה, זה לא רק בכללים, אלא זה גם בפרטים, ואין להקשות, הרמב"ם מעריך להסביר, אין להקשות כל הקושיות של הפילוסופים, שלכאורה הידיעה משתנית, כי הפרטים משתנים וכדומה, זה רק מתוך הטעות הזאת שהם... חושבים שדנים בידיעת השם כאילו היא ידיעתנו, והאמת מצד שהיא עצמו אי אפשר, אין לנו שום בכלל תפיסה בה, ומילא גם כן זה היסוד לתשובה שהיא לא שוללת את הבחירה, ידיעת השם לא שוללת את הבחירה, וכי בעצם אילו היינו מדברים על ידיעה כמושג מוגדר כמו שלנו, זה היה שולל את הבחירה של הבן אדם. אבל אם אנחנו בכלל לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז אי אפשר לעשות קושייה בין מושג שאנחנו לא יודעים מהו למושג אחר. אם אתה מגדיר מושג, אתה יכול להגיד, המושג הזה סותר מושג, אבל אם אנחנו לא יודעים מה הידיעה האלוקית, אז מה אתה מקשה? שזה מחייב שהוא ידע את העתידות, שהעתידות יהיו גדורים? בעצם אנחנו מתייחסים לידיעת השם רק על דרך השלילה, שלא ייתכן שמשהו לא יודע, וברור שמכוח ידיעתו עצמו הוא יכול לדעת את הכל, רק שאותה ידיעה אין לנו השגה בו. נסכם הרמב״ם את הפרק שלנו, שבו הוא דיבר בעצם על מציאות השם ואחדותו והשפע ששופע ממנו המלאכים למדרגותיו השונות שמקיים את העולם וכל העניין הזה, ואומר הרמב״ם זה מעשה מרכבה. אומר הרמב״ם דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, הוא כולל גם את פרק א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות, זה בעצם דעת השם, והשפע ששופע ממנו זה בעצם, כמו, הוא אומר, זה כמו טיפה מן הים אין ממה שצריך לבאר בעניין זה, שלא נחשוב שהבנו את זה לאשורו, זה דברים כל כך עמוקים, וביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא מעשה מרכבה, אומר הרמב״ם. ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו, ואחר כך מוסרים לו ראשי הפרקים ומדיעים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו. כל מה שהרמב״ם עשה בפרק הזה זה לא היה לדרוש במעשה מרכבה, אלא זה היה התבנית הכללית העקרונית שכל אחד צריך לדעת ב... זה טיפה מן הים. כשרוצים באמת ללמד את הדברים האלה ולעמוד על עומקם, אז מוסרים ראשי פרקים, רק שמץ מאותו דבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו, כמו שרואים שהרמב״ם עשה בתחילת חלק שלישי של המורה, כשהוא רומז את מעשה, את הפירוש של נבואת יחזקאל, מעשה מרכבה. אומר הרמב״ם בדברים אלו דברים עמוקים ממד למאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלן, ועליהם אמר שלמה בחומתו דרך משל, כבשים ללבושיך, כך אמרו חכמים בפירוש משל זה, דברים שהם כבשונו של עולם, יהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותם ברבים. ועליהם אמר, יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, ועליהם אמר, דבש וחלב תחת לשונך, כך פרשו חכמים הראשונים, דברים שהם כדבש וחלב, יהיו תחת לשונך. זה העניין של מעשה מרכבה, חוכמת האלוקות בעצם, דעת השם והמציאות הרוחנית, מציאות המלאכים, שהם דברים עמוקים והם התכלית. לגבי זה שכן, אם כל אם רוב העם לא עוסק בזה, אז איך יזכו לאותה נצחיות על ידי דעת השם? כבר עסקנו בזה, אנחנו נראה את זה בדעת השם בפעם הבאה. מה שהרמב"ם מסכם אחרי אין ראוי להתעל בפרדס אלא מי שמילא קרסו בשר ויין, לא כל אחד יכול להיכנס לפרדס, אבל על ידי הסור והמותר הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את הטובה הגדולה ליישוב העולם הזה כדי לנחול העולם הבא, שאת זה אפשר שידעים הכל, גדול וקטון, איש ואישה, בעל לב רחב, בעל לב קצר, על ידי הליכה בדרך השם, בדרך התורה, אז בעצם באופן ממילא אדם מגיע למדרגות רוחניות ולדעת השם, גם בלי עיסוק ישיר בחוכמה הזאת והעמקה בה, שזה לא כל אחד ראוי. מת אבל העתיד לבוא, יגלוס, טעמי תורה, סתרי תורה, והולך ומתגלה, ולאט לאט, ואז באמת כולם הגיעו למדרגה של דעת השם גבוהה. כמו שהרמב"ם מסיים את הספר, משנה תורה, בעזרת השם, שנזכה במהרה בימינו.